חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את שי בדיחי, מייסד קהילת ידע שווה כסף, מייסד אפליקציית מניטור. מה קורה שי?
מעולה, מה נשמע?
בכיף, קודם כל הנה תירוץ טוב להיפגש איתך.
כן.
אז קודם כל, כיף שאתה כאן, מתארח בפודקאסט שלי. אני חושב שאתה קצת אורח עם טיפה צבעים שונים ממי שהתארח עד עכשיו, שהיה ממש פרופר נדלן והכל, ואני חושב שאתה מביא איתך הרבה ידע שגם שווה הרבה כסף, בכלל בעולמות הפיננסיים, זאת אומרת גם בנדלן, גם בשוק ההון, קריפטו, אוקיי, אם אני לא טוען, נכון?
כן, גם.
באמת, בהרבה דברים. אוקיי, זה הזדמנות טובה, ככה אתה יודע, לתת ערך, אבל כמו תמיד, בוא נתחיל רגע מההתחלה. אתה יודע, כי רובנו לא נולדנו עם השכלה פיננסית, עם ידע על כסף ואיך להתנהל כסף ואיך להשקיע בנדלן או בשוק ההון. איך זה בכלל, אנחנו אומרים, איך אתה נדבקת בחיידה כזה?
אז האמת, אם ניקח באמת את העולם הזה בכלל של השקעות, התחיל אצלי בכלל עוד במהלך הצבא.
אוקיי.
הייתי ככה באיזושהי חברת MLM, מולטי לבל מרקטינג. יש כאלה שיגידו שזה פירמידה, זו אכן הייתה פירמידה. אבל זו פירמידה שהייתה דווקא, הרבה אנשים מביאים להסתכל על הדברים הלא טובים, להסתכל תמיד על חצי כוס המלאה.
אוקיי.
ובאותה החברה שעבדתי, אז הייתי בצבא, אז לא הרווחנו הרבה כסף. היינו מקבלים אולי 300 שקל משכורת צבאית מצד אחד, מצד שני, משלמים 300 שקל על טלפון, לא היה כמו היום 28 שקלים, היה 300 שקל.
28 שקלים
נחשב בעיקר היום. כן, אז בסופו של דבר חיפשתי ככה איך להגדיל את ההכנסה, חבר אמר לי בוא יש איזו הזדמנות, ובאתי לאיזשהו כנס הרצאות, אמרו לי, שמע, אתה אם תביא עוד אנשים, ואז לא הבנתי כל כך מה זה אומר, אבל זה סקרן אותי. ואחד הדברים שהכריחו אותנו זה לקרוא ספרים. הספר הראשון שהכריחו אותנו לקרוא זה אבא שיר אבא אני, אז ככה נדבקתי בחיידק של בכלל השקעות וגם נדלן, אוקיי? ככה זה התחיל. אבל מה אני שבקושי מצליח לחסוך את המשכורת הצבאית, לא מצליח, אוקיי? אפשר להגיד אפילו תזרים שלילי, אוקיי? אז אפילו הבנתי מה זה תזרים. אז באותה תקופה רק נפתח לי המיינדסט לראשונה של מה זה נכס, מה זה חוב טוב, מה זה חוב רע, גם דיברנו על זה קודם בשיחה שלנו. אז בסופו של דבר, זה היה הצוהר לעולם הזה של השקעות. משם זה התפתח לעוד כל מיני ספרים נוספים, 4 שעות עבודה בשבוע, אוקיי, ועוד הרבה מאוד ספרים שכיחו אותנו לקרוא. והעולם הזה של נטוורקינג, של להכיר עוד אנשים, של עשייה, ככה מאוד מאוד עניין אותי וסקרן אותי.
יפה, קודם כל שבכלל שמו פוקוס על ספרים, אתה יודע, לפעמים, כי זה בעצם עושים את הפוקוס על ידע ולא רק על לעשות את הכסף, והרבה פעמים, אתה יודע,
לגמרי.
חברות כאלה, בכלל בהרבה חברות, בעיקר בחברות מונופוליות כאלה, של פירמידה, סליחה, אוקיי, תביא חברים.
כן.
אוקיי, ומשם איך הדברים התגלגלו?
אז משם מצד אחד נפתח לי איזשהו צוהר, איזשהו משהו במיינדסט קרה, מצד שני יש את החיים, אתה בצבא, אתה אחרי צבא, תשים לחול, עובדים איזה עבודה זמנית, עושים כל אחד מה שהוא עושה, מתחיל לאוניברסיטה, אז כאילו אתה אומר, רגע, אני רוצה לעשות משהו אחר מכולם, אוקיי? אבל מצד שני, רגע, ההורים שלי אמרו לי, לך תלמד באוניברסיטה, תעשה מה שצריך, וכולי וכולי.
המסלול, סליחה, אתה לא יכול לשנות את המסלול שהוכתב מראש.
אז מסתבר שכן, ככה בדיעבד. אבל בעצם, אז ככה עבדתי בכל מיני עבודות זמניות. היה גם בדיוק משבר הסאב-פריים, השפיע גם בישראל. עבדתי בצבא במשהו טכנולוגי, אז ככה בדרך כלל יוצאים עובדים ישר בהייטק, והיה משבר גם בארץ. אז עבדתי ככה תמיכה טכנית, ואז טסתי לחול. וטסתי לחודש לתאילנד והתפטרתי במייל, אוקיי, חשבתי שאני אחזור, היה לי כל כך כיף, אמרתי, אני פה, אני בתאילנד, אני לא רוצה לחזור, אוקיי? והטיול הזה נמשך ככה 5 חודשים, הייתי ככה עם עוד חבר, אבל כשחזרתי מהטיול, אז היה הרבה יותר זול, לא כמו היום, אני זוכר עד היום, שילמתי 21,795 שקלים, זה הסכום שעלה לי 5 חודשים בתאילנד, כולל לפטופ, כולל טלפון בזמנו היה טוב, היה HTC.
אני לא רוצה לבאס אותך, אני בשנת 2000 הייתי במזרח בכמעט שנה באודו, תאילנד, נפאל, עלה לי 20,000 שקל, 20 וקצת אלף שקל, 9 חודשים, שזה
טורף.
עזוי. כן.
אז באמת המחירים היו מאוד מאוד זולים.
כן.
אבל אז שחזרתי לארץ, הבנתי שהסכום הזה ש... אגב, לי בזמנו זה היה סכום מטורף, כן? אני חייל משוחרר, עבדתי קצת אחרי, לא שהיה לי יותר מדי חסכונות. הסכום הזה, הבנתי שפתאום לא באמת צריך לשלם אותו במרכאות. זאת אומרת, באותה תקופה אבא שלי השקיע בשוק ההון, הייתה עלייה מטורפת, הוא השקיע גם את הכסף שלי, והכסף שלי עשה יותר בזמן שאני עושה טיול חיי. אז נפל לי הסימון בפעם הראשונה, וזה היה הטריגר לכל מה שאני עושה עד היום.
בן כמה היית?
זה היה באזור גיל 22.
וואו, שזה צעיר, לא ספק. במיוחד, אתה יודע, לאז שהיה פחות פתיחות.
כן. לא היה פודקאסטים כמו עכשיו.
לא היה יוטיוב.
כן, כן. וקושי היה לנו וואטסאפ ככה, בטח שלא הודעות מוקלטות.
לא, וואטסאפ גם לא היה, שמע, בתקופתי זה היה, אתה יודע, לשלוח מייל, אוקיי, לא יודע איך היה אינטרנט בתאילנד אז, אבל אני זוכר הייתי יושב, כותב מיילים וכאלה, לוחת על סנד, אוקיי, בעוד מייל, ואז הוא היה חושב, 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 לפעמים ככה 40 דקות. אם היה לך מזל, לא היה מופיע כזה הערת אירו, אוקיי, ואז אתה יודע, פתאום אתה קולט שזה, אתה יושב, כותב מייל, שופך ככה את הדברים וכל זה, ובסוף זה לא נשלח. זה די מבאס.
בעסקה.
כן, זה היה איזה שלב שאני אמרתי, טוב, זהו, אני לא בקשר איתכם, שכחו ממני. איך הסביבה הגיבה, אוקיי? כי אתה, אני מניח, אתה יודע, בחור בין 22, חברים, זאת אומרת, איפה הם היו במקום הזה של הכסף?
אז באותה תקופה, רוב מה שעשיתי, חוץ מה, נקרא לזה, החברה היא שזה היה בצבא, זה איזושהי תקופה קצרה, שניסיתי לצרף אנשים כביכול, רוב הדברים שעברתי זה היה עם עצמי, כלומר, אני קראתי, אני הבנתי שיש עוד דברים, אבל היה כל מיני קולות אחרים שאמרו, רגע, רגע, בואו נעשה את המסלול המוכר של בית ספר, צבא, אוניברסיטה, ולעבוד 40 שנה באותו מקצוע. זה הקול המוכר, אוקיי? אז המשכתי בסוף עם התוכנית הרגילה, הלכתי ללמוד באוניברסיטה, הנדסת מערכות תקשורת, באוניברסיטת בן גוריון, תוך כדי הלימודים כבר התחלתי לעבוד בהייטק, וככה המשכתי, עבדתי בחברות סייבר, ובעצם הגעתי בעצם לאותה משרה שרציתי להיות בה כל חיי, כל חיי רציתי להיות מתכנת, כל חיי רציתי לעסוק בזה, אבל אז שהגעתי לזה, ראיתי שזה לא ורוד כמו שחשבתי.
כן.
אוקיי? משהו בתשוקה, משהו בדברים, זה לא היה בדיוק אותו דבר. בהתחלה היה לי מאוד מאוד כיף. אוקיי? היה גם איזשהו הווי כזה, כמו שיש הווי שאתה בצבא, יש הווי שאתה בלימודים, יש הווי של החברים לעבודה, אז בהתחלה מאוד מאוד כיף, אבל באיזשהו שלב זה נהיה מאוד מאוד תובני. הייתי עובד המון המון שעות, וכאילו ניסיתי למצוא משהו שיעשה איזה compensation כזה, על איזשהו פיצוי, על הנפש. והתחלתי ללכת להרבה מאוד הרצאות פיזיות, אוקיי? הרבה לפני שהיה פה קורונה, על נדלן, על שוק ההון, על פנסיה, על יזמות, כלכלת משפחה, ביטוחים, כל דבר שהזכירו את המילה כסף, השקעות, יזמות, לפתוח את הראש, אני שם. לא משנה אם זה, אם זה באילת, אם זה בתל אביב, אם זה ברמת גן, אני הולך. הרבה מרצות הן חינמיות, אוקיי? זאת אומרת, זה על הבר ואז אתה מזמין בירה, אז אתה ככה מכיר אנשים, עושה מינגלינג. חלק מהם בתשלום, וחלק, אתה יודע, זה כנסים כאלה של ימי שישי, שבסוף מנסים למכור לך איזה תוכנית, איזה קורס.
כן.
חלק מהדברים קניתי, חלק מהדברים לא קניתי. אבל הכרתי המון המון אנשים, נחשפתי להמון גישות, להמון דברים, וזה גם התחבר לי ככה עם הדברים שהייתי קורא בספרים שהייתי קורא. ולאט לאט התחלתי לגבש יותר מה טוב לי מה לא, ועם הזמן נכנסתי ככה, זה התחיל להשקיע בשוק ההון.
אוקיי.
והיה לי כבר משכורת מכובדת בסוף הייטק, והתחלתי להשקיע את הכסף. ובאיזשהו שלב הפכתי להיות סוג של איזשהו מקור מידע בעבודה. כלומר, אנשים היו עושים כמו עלייה לרגל כזה, מתסבים שזה, שואלים את השאלות. תגיד, אחי, מה היועץ משכנתא אמר לי ככה? הסוכן פנסיוני אמר לי ככה? מה אתה אומר על המניה הזאת? כל מיני שאלות ששאלו אותי, והבנתי שיש פה משהו מעניין.
זה ידע בעצם שצברת מה? מהספרים, מההרצאות? מאיפה הגיע כל הידע
הזה? אז מהספרים זה נתן לי איזשהו רקע ראשוני, אבל הידע באמת היותר גדול זה מההרצאות, כי הייתי הולך להרצאות, ובדרך כלל הייתי גם בסוף ההרצאה ניגש למרצה, מחליף איתו מספר טלפון, ואז היה לי איזה איש קונקשן כזה, שאם יש לי משהו שאני לא יודע, כמו גוגל מהלך כזה.
כן.
יש לי מישהו שאני שואל אותו שאלה, הייתי מנסה לא להציק יותר מידע, כי זה, כן. זה, 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 זה בכל זאת הזמן של מישהו.
תשאלה בחורה כן? נחמד
ששולח עוד. אבל שומר על קשר כזה, כן. אוקיי? אז, 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 אז ככה זה התחיל, וככה זה, הייתי כל כך נחוש ללכת להרצות עליהן. אני זוכר שהיה משהו של בנק מזרחי, היה מה שנקרא נפגשים במזרחי, okay. היה הרצות חינם. אני זוכר, הלכתי לאותה הרצאה פעם, לא ידעתי אפילו שזה הרצאה שהייתי בה, וגם הייתי גורר את אשתי. אוקיי, הייתי גורר את אשתי, אז היא באה להרצאה ואומרת, רגע, לא היינו בהרצאה הזאת, אני אומר לה, וואלה, צודקת, היינו בהרצאה הזאת.
אבל יהיה קפה אחר
שאכלתי דגים. זהו, אבל האוכל באמת היה שונה קצת.
כן. איך אשתך ככה בכל המסע הזה הפיננסי?
אז היא לא נכנסה לזה בעמוק כמוני. היא נקרא לזה יותר סומכת עליי בהרבה דברים, אבל יש לה גם את הדעה שלה. כלומר, יש את הדברים שחשוב לה להגיד. חלק מהדברים נקרא לזה מתפשרים לכיוון שלי, לדוגמה, לא לקנות את דירה למגורים, אוקיי? כן, קנינו דירות להשקעה ולגור בשכירות. אבל אם אנחנו עושים את זה, אז גם אני צריך לבוא בחלק מהדברים, כי בסוף, כדי שמערכת זוגית תלך, צריך להתפשר. כן, אז בוחרים, כל אחד בוחר על מה הוא נלחם ועל מה לא, אבל זה ככה משהו שלי היה מאוד מאוד חשוב, כי אני עשיתי הרבה מאוד חישובים, עשיתי גם קורס בנדלן, בזמנו בבית האקדמי, זה כבר לא כל כך קיים. וגם לקחתי איזשהו ליווי, זה גם משהו שאני ממליץ לאנשים, כי בסופו של דבר אפשר ללמוד המון ידע, אבל מתישהו צריך לקפוץ למים, ואם קופצים למים, אז בואו לא נעשה את הטעויות שכבר, אנשים כבר עשו אותם, אוקיי? אז בואו נשלם למישהו, השכר שנשלם למישהו, הוא יחסוך לנו הרבה יותר, משנעשה את הטעויות בעצמנו, ונשלם עליהם בכפול.
גם יש איזו הבנה שאתה יודע, אנחנו מגיעים אליה אחרי שאנחנו עושים משהו כמה וכמה וכמה פעמים. זה מה לעשות, אתה יודע, בתחילת הדרך, זה באמת נכון. אוקיי, אז דיברנו ככה על, כאילו, זאת אומרת, על אשתך וסייבר ועניינים וככה, את המקור ידע בעבודה, והתחלת להשקיע דווקא בשוק ההון בהתחלה.
כן, האמת זה קרה ממש במקרה.
אוקיי.
הייתי בעבודה, וככה נכנסתי לאתר של הייטק זון, שזה ככה של האיגוד העובדים של הייטק, וקפצה לי פרסומת. רוצה להשקיע בשוק ההון, משהו, קורס, ניהול תיק השקעות ותיק משפחה. אמרתי, וואלה, לא מבין בשוק ההון, אז אולי הגיע הזמן. אוקיי, זאת אומרת, קראתי ספרים וכו' וכו', אבל אני עוד לא יודע בדיוק מה עושים, על מה לוחצים בתוכנה, מה זה אומר, לא סגור על זה. אז נכנסתי לקורס, אוקיי, הוא היה מצד אחד מאוד בסיסי, מצד אחד מאוד רחב. כלומר, הוא חלש על הרבה מאוד נושאים, אבל הוא לא התעמק מאוד מאוד בכל נושא. אוקיי, זה התחיל מרמה של להסביר מה זה ריבית. לא הייתי בטוח מה זה ריבית לעומק. זאת אומרת, זה משהו שנראה אולי מאוד טריוויאלי, אבל אף אחד לא מלמד אותנו את זה, אף אחד לא מדבר על זה. אוקיי? ומה קורה שהריבית עולה, הריבית יורדת, אנחנו ממש מרגישים את זה בפועל, על מי זה משפיע? למה אני צריך לדעת את זה בכלל? אז זה התחיל ממש מהדברים האלה, מה קורה שרמי לוי רצה להנפיק את עצמו בבורסה? מה זה בכלל זה אומר? אוקיי? ולמה יש מניות? ומה זה איגרת חוב? ועל מה אני מסתכל? ואופציות? וכל העולם הזה? וגם אפילו דיברו שם על נדלן. אוקיי? ממש באיזה שיעור אחד, אבל גם הזכירו נדלן. וככה זה, וכמובן פנסיה, כי גם זה שוק ההון בצורה כזו או אחרת. אז כל העולמות האלה התחברו לי, ומה שהתחלתי לעשות באיזשהו שב, התחלתי להרצות בעבודה. היה לנו כזה weekly, פעם בשבוע, היינו מפגשים, יום שלישי. מישהו היה צריך להעביר הרצאה, אז בהתחלה העברתי הרצאות קצת על סייבר, כי קצת היה לי איזה ידע וניסיון, מהפרויקט גמר בתואר, מקצת מחקר שעשיתי. אבל בתכלס האנשים בעבודה עליהם יותר ניסיון ממני, כי הם בתחום יותר זמן. ויש עכשיו נגמר לי הידע, אוקיי? והתחלתי לתת לאנשים אחרים להרצות, וראיתי שאף אחד, זה כאילו מטלה, אף אחד לא רוצה להרצות, זה לא הרצאה שבוחנים אותך, בוא, זה כמו תספר סיפור, מה הפודקאסט שאנחנו עושים כרגע, אז תשתף מה שיש לך. אני מאוד נהנה, כל רגע. אז בסופו של דבר הבנתי שאם אין אני, מי לי, ואני חייב לקפוץ למים, ואז אמרתי, יש לי רעיון, אני לא חייב להרצות על סייבר או על טכנולוגיה, כל מה שאני לומד בקורס, שאני משלם עליו כסף, אני פשוט אעביר את זה לאנשים, אוקיי? ואז אני גם אלמד, אוקיי?
כן.
כי כשאתה מעביר משהו, זה, אתה, אתה לומד, וגם אני רואה מה אנשים אחרים שואלים, אני אשאל את המרצה אחר כך. אז ככה אני אגביר קצב ויהיה יותר טוב. ובאמת ככה התחלתי, וראיתי שהייתי מתאמן מול המראה, כי בסוף ארצות מול אנשים, זה, הפעם הראשונה זה מפחיד, ויש לך פערים בבטן, וזה לא המומחיות שלי גם, אני עוד צעיר, כן. רק סיימתי אוניברסיטה. אבל ראיתי שאנשים מסתכלים עליי בעיני עגל, אוקיי? אנשים שגדולים מניפים בעשור, אפילו יותר. אז אמנם שדיברתי על סייבר, זה לא הדבר הכי מרגש, אבל כשאני מדבר פתאום על משכנתה, פתאום על לקנות דירה, פתאום על מה זה מניה, או הפנסיה שלהם, זה מתחיל מאוד לעניין אותם. אוקיי? ואז זה גם סקרן אותי. באיזשהו שלב פתחתי בלוג, אוקיי? ואמרתי, אני אפיץ לעולם את כל מה שיש לי. אוקיי? אז לא היה עוד, כמו היום, אינפלציה של בלוגים, אוקיי? לא היה הרבה מקורות מידע, בטח שלא בעברית. והמטרה שלי הייתה אולי אפילו קצת אנוכית. כלומר, בהתחלה התחלתי, אמרתי, אני ארשום את מה שאני יודע, ואז אם מישהו יפנה אליי בעבודה, אני אגיד לו, תקרא בבלוג. עזוב אותי, באמא שלך. אוקיי? אבל מה שקרה, קרה בדיוק הפוך. ככל ששיתפתי יותר מידע, עוד אנשים תעשו סביבי. אמרו, בוא, זה מבין עניין? אני אצלן, אני לא אלך לחקור, אני אשאל אותו, הוא יודע את התשובה. אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים לא ידעתי את התשובה. כי הייתי בתחילת הדרך ולא הייתי בטוח, ובסוף זה, גם אם אני לא יודע את כל התשובות לכל השאלות, זה נושאים אינסופיים, אבל לא, הרבה שעות חוזרות על עצמו, אז מן הסתם כבר יש לי את הידע והניסיון. אבל בסופו של דבר, הבנתי שאם זה מעניין אנשים, יכול להיות שאני יכול לעשות עם זה משהו, אוקיי? ואז התחלתי לקבל כל מיני הצעות מאנשים, למשל, לדוגמה, בוא להרצאה הזאת פתאום חינם, או בוא לקבל את הקורס הזה ותסקר אותו. ואז כאילו הביאו לי עוד ידע איכותי בחינם, זאת אומרת, כי התחלתי ליהנות מזה, כי זה גם סקרן אותי, אוקיי? והחלטתי שאני לוקח את הדבר הזה והופך את זה בצורה מקצועית, והלכתי ללמוד באופן מקצועי, תכנון פיננסי. וזה היה במטרה, אמרתי, יהיה לי עוד הרבה תוכן לבלוג. לא עובד שלי לעסוק במקצוע בכלל, אוקיי?
שאלה שמסקרנת אותי, אוקיי? אני חושב שבאמת ככה, כולנו עברנו איזה דרך בעולמות הפיננסיים. השאלה, אם אתה מרגיש שבאמת יש היום יותר ידע על כסף מאשר היה בעבר, זאת אומרת, יותר אנשים חשופים אליו, או שבסוף אנחנו עדיין איזה קהילה של, לא יודע, יש כאלה שאומרים 3%, 5%, 10%, אבל עדיין זה קהילה שהיא קטנה.
אני חושב שידע היום מאוד מאוד נגיש, אפילו אינסופי, ובגלל שזה כל כך נגיש, כמה שזה כל כך נגיש, זה מבלבל אנשים. אנשים לפעמים יותר מבולבלים, אוקיי, אני אפילו רואה את זה. אנחנו גם מוצאים פודקאסט כל שבוע, אוקיי, והרבה אנשים מגיעים אליי, אומרים לי, שמע, אני שומע את הפודקאסט שלך, אוקיי? אבל מרוב האופציות, אני לא יודע מה לעשות, ואז הם רוצים באמת שאני אעזור להם ככה באופן אישי,
כן.
אוקיי? אז לפעמים שיש לנו הרבה אופציות, אנחנו דווקא מבולבלים, ואם מישהו היה ממש מנחה אותנו לכמה אופציות, או 2-3, או אופציה אחת, אז היינו בוחרים את הדרך. עכשיו, לפעמים גם אני אומר לאנשים, אני אומר, בוא נתחיל, אוקיי? נפרוס את האופציות, אוקיי? ניתן לך רגע להתמקד כרגע, זום אין, רק על משהו אחד. תראה, אתה מתחבר לזה, אתה לא מתחבר לזה, אתה אוהב את זה, לא אוהב את זה, מוכן להשקיע את הזמן, לא מוכן להשקיע את הזמן. אם תגיד לא, זה נהדר. למה זה נהדר? כי פסלנו אופציה, ועכשיו אנחנו מתמקדים עד שבסוף אנחנו נמצא מה כן, אוקיי? אז או שפעמים אנחנו ישר אומרים כן, שזה עוד יותר טוב, או שאומרים לא, שזה גם טוב, ואז אנחנו מצמצמים את האפשרויות, ובסוף, ברגע שיש לנו פוקוס, איפה שאנחנו שמים את הזמן שלנו, שם אנחנו גדלים. אנחנו שמים את הזמן שלנו בנדלן, אוקיי? כמו שאתה עושה, אוקיי? אז אתה נהיה יותר טוב, אין לעשות. אתה יותר מיומן, יש לך טען שקש, אתה מוצא עסקות יותר מהר, אתה יודע לזהות שעסקה היא לא טובה, אפילו לא לבוא לראות אותה. אז בסוף, איפה שאנחנו שמים את הזמן, אתה נהיה הרבה יותר מקצועי, אתה מזהה דברים, ובסוף זה כמו בכל תחום, אוקיי? זה לא רק בפיננסים.
כן.
כמו רופא מומחה של מנהל מחלקה, פשוט ראה הרבה מקרים, זה לא שהוא גאון או דור. יכול להיות שהוא גם במקרה אחד גאון, יכול להיות. אבל בסוף זה עניין של ניסיון. אוקיי? אז אם תשקיעו את הזמן שלכם, במקומות הנכונים, אתם תצמחו שם. ואתם תרגישו את זה גם בכיס. חד משמעית.
לחלוטין. אבל יותר אנשים חשופים, תמיד, באמת, לידע הזה. תמיד, איפשהו, אז, אתה יודע, אני בהרגשה ש... אני יודע הרבה, וכבר כולם יודעים הרבה, אתה יודע, אבל
אז אני, אני
חושב שאני יושב עם אנשים, אתה יודע, לפגישות, אני קולט את הפערי ידע, או את הפערים של צורת הסתכלות.
אז אני מרגיש שמשמעותית יותר אנשים חשופים, אבל יש משפט שאומר, אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה.
כן.
אוקיי, אנחנו, פעם ג'ים רון אמר שאנחנו ממוצע של 5 אנשים שהכי קרובים אלינו. אז בסופו של דבר, אני קצת מוטה, אני מדבר במקום שכולם מסביבים מדברים על כסף ועל פיננסים ועל השקעות, אז ככה אני מרגיש, אבל בתכלס, אם אני שנייה יוצא מהבועה שאני נמצא בה והולך טיפה ימין או טיפה שמאלה, אנשים בכלל לא מבינים בכסף, לא מדברים על כסף, מפחדים. אני לפעמים נתקל, אנשים מגיעים אליי שמישהו אחד הוא מאוד מאזין לפודקאסטים וקורא פוסטים ובלוגים וכולי, ובן או בת הזוג השניים, הם בכלל לא חשופים לזה, אין להם מושג, לא במיינדסט, לא בידע המקצועי, לא מה לעשות, ואפילו הרבה פעמים אין להם רצון גם לדעת, שזה משהו שכואב לי. כי לפעמים אנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, משקיעים את רוב שעות היום שלנו בעבודה, אוקיי? בשביל מה? בשביל להרוויח כסף. רוב האנשים עובדים בעבודה שהם לא אוהבים.
כן.
שזה מטורף. אז אם אנחנו יודעים, לדעת שאנחנו לא אוהבים, אם אנחנו נשקיע קצת, אולי יותר קשה בתקופה מסוימת, כי אנחנו נצטרך לבטל טיפה על שעות הפנאי בשביל לעשות דברים, צריך לצאת מאזור הנוחות, אבל נשקיע את הזמן שלנו, ובזמן הזה נוכל בבריאת טווח הקצר, בינוני ארוך, לעשות יותר כסף, שנוכל לוותר קצת על העבודה שלנו, אוקיי? זה לא קסם, זה לא קורה ביום אחד.
כן.
זה תהליך. אבל אם אנחנו נצא מהבוץ שאנחנו נמצאים בו, נמציא את הגלגל, אז האוטו ייסע.
אתה נגעת בנקודה שהיא סופר מעניינת, שלי אני מכיר אותה באופן אישי, כי זה היה טריגר למושא שלנו, בנושא הזה של כסף, שבאמת אנחנו עובדים כל החיים, אוקיי? המון המון שעות ביום, חלק מרכזי מהחיים שלנו, זה שעות העבודה בשביל להרוויח כסף.
למה?
ואין לנו מושג. אין לנו מושג בכלל מה זה אומר כסף. זאת אומרת, איך הוא עובד, אוקיי, מה זה ריבית, מה זה אינפלציה, דיספלציה, איך הדבר הזה קורה בכלל. ואני חושב שזה, אתה יודע, זה סוג של מחדל מאוד מאוד גדול, של משהו שאתה מקדיש את רוב החיים שלך בשביל להשיג אותו, ואין לך שום מושג עליו.
אז פה מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, אנחנו גם פה מדברים על, מדברים נדלן, אז הפעם הראשונה שאני גרתי בסחירות, הייתי צריך לכתוב צ'ק, ואין לי מושג מה עושים. ואני זוכר ככה שהלכתי לאבא שלי, והוא ככה מראה לי, והוא עושה כזה XX חלקי 100, לא מבין למה הוא עושה את זה, ומוטב בלבד, וקרוס, וכל מיני מושגים כאלה שקצת נראים מפחידים, אוקיי? וכל פעם אמרתי, אתה תעשה את זה, אני לא, אתה. זאת אומרת, כי אף אחד לא מסביר לנו איך עושים את זה. זה מבחינתי לכתוב צ'ק צריך להסביר בבית ספר.
כן.
צריך להיות חלק מהמערכת, כולנו מתישהו נכתוב צ'ק, נגעו מתישהו בסחירות כנראה, כי לא ישר נקנה את הדירה הראשונה, אז רוב האנשים זה רלוונטי אליהם. אוקיי? וזה חשוב לדעת לכתוב צ'ק, שגם לא יזייפו אותנו, שלא יוסיפו איזה אפס, שלא נעשה, שנעשה תאריך כמו שצריך. אז כל הדברים האלה זה דברים שאתה לא נחשפת לזה, אז אתה מפחד. ואז אתה נעצר. אתה נעצר ואתה לא עושה כלום. אתה כאילו תקוע במקום שלך, ואתה לא מצליח להתקדם. ואם אתה לא תיקח מישהו, זה כמו כושר, אוקיי? שאתה אומר, בהתחלה לכל יש מוטיבציה, הם רואים את ההוא בפרסומת עם הקוביות וזה, רוב האנשים לא אלה הם קוביות. גם אם יתאמצו, יש גנטיקה, יש עניין של התמדה, יש עניין של לאכול, צריך לוותר על כל מיני דברים כדי לקבל את הקוביות האלה.
כן.
אוקיי? אבל
איך המאמן שלי אמר לי, אם אתה רוצה קוביות בבטן, אתה צריך לאכול הרבה חסה ולהיות ממורמר, כי זה מה שקורה שאוכלים הרבה חסה.
כן.
אמרתי לו, טוב, אני מוותר על הקוביות.
כן.
זה פודקאסט אחר.
כן. אבל לא כולם צריכים את הקוביות, גם אם מישהו שהוא נמצא בגוף שמתאים לו, זה גם סבבה, אוקיי? אז והוא מרגיש בריא והוא שמח והכל טוב. אז בסופו של דבר אני אומר, אנחנו לפעמים צריכים להוסיף עלינו אנשים. אם מישהו מחכה לי למטה, בחמש בבוקר, ואומר לי, אנחנו באים עכשיו לריצה, לא נעים לי שהוא מחכה לי. הלא נעים הזה יגרום לי לעשות. אוקיי, אני עושה את זה כאילו בשבילו, אבל אני עושה את זה בעצם בשבילי. אז יום אחד הוא מחכה לי בחמש בבוקר, ויום אחרי זה אני לא צריך להקום בחמש, אז אני אחכה לו בשש, אוקיי? ואז לא יהיה לא נעים. אז מה שאני אומר, תמיד כדאי לקחת איתנו למסע הזה עוד אנשים. זה יכול להיות בן בת זוג, זה יכול להיות חבר טוב, חברה טובה.
נכון.
מישהו שילמד איתנו, מישהו שיעשה איתנו את העסקה הראשונה, מישהו שיקפוץ איתנו למים, מישהו שלא יצחק עליי, שאני אומר לו שאני עושה משהו שנראה לי מפחיד, שישמע אותי, שיהיה הפסיכולוג הפיננסי שלי. אוקיי? זה מאוד חשוב.
אני קורא לזה שותף מחויבות, אוקיי? כי יש איזו מחויבות הדדית לאיזה דרך.
לגמרי.
לי זה אשתי, אוקיי, אדר, אבל אתה יודע שאנחנו ביחד מ-day one בעולם הזה של השקעות. נחזור רגע לסיפור, אז אוקיי, זאת אומרת, יש כבר בלוג ומגיעים, מתייעצים והרצאות, ולאן זה מתפתח מכאן?
אז בהתחלה זה התחיל בתור איזשהו שירות שנקרא שירות לקהילה. הייתי כל יום אחרי העבודה, שעתיים ביום, עוזר אנשים בחינם בטלפון, אוקיי? במשך למעלה משנה, אוקיי? כי זה סקרן אותי, הייתי אוהב לשמוע סיפורים, מספרים, בעוד של אנשים, וכאילו הייתי פשוט כמו מהראש מביא פתרונות, אוקיי? זה היה מבחינתי כמו לגו כזה. כן. תן לי את הלגו ואני צריך לבנות מגדל עם החלקים שיש. ואני זוכר, אפילו זה הגיע למצב שפעם אני זוכר מישהו התקשר אליי, באמת במצוקה, אוקיי? לא תמיד אני, היה לי גם מה להגיד, כן? התקשר במצוקה ש... אשתו בדיוק הייתה אמורה לעבור איזה קורס QA, והוא בדיוק בעלנת שכר, והוא קנה דירה ברמת גן, במקור הוא בכלל במקריית גת, קנה דירה ברמת גן, בסכום שמאוד מאוד גדול עליו, אוקיי, משכנתה מאוד מאוד גדולה, ואין לו כסף, יש לו שני ילדים, צריך גם להכיל אותם, והוא קנה את זה כי הוא מרגיש שהדירה היא שלו, למרות שהדירה היא של הבנק, היא לא שלו, אוקיי, זה גם משהו במייסט שצריך להבין, לא לקחת, לקפוץ מעל הפוביק, אוקיי? לא לחשוב על המקרה קצה, כי הם יכולים לקרות, הנה, הלנת שכר, הוא לא ידע שזה יקרה, אבל אם הוא חושב על זה, זה יכול לקרות, וזה שאשתו כרגע עוברת בין עבודות וכולי, אז זה קרה. עכשיו, הדברים האלה, הכל יכול לקרות לכולם, אף אחד לא חסין, אף אחד לא חסין מטעויות, אף אחד לא חסין ממשברים, זה יכול להיות משבר בתוך הבית, וזה יכול להיות משבר מחוץ לבית, שמשפיע עלינו בסופו של דבר. אז במקרה הזה, מה שעשיתי, מה שזה, אני זוכר, זה היה ב-12 בלילה, ציירתי לו עץ החלטות. אוקיי? אם אתה עושה ככה, מה קורה? אתה עושה ככה? ובסוף, האמת מה שאני זוכר, המלצתי לו למכור את הבית. כי היה במקרה מאוד קיצוני, ואני לא יודע מה הוא עשה עד היום, אבל אני מקווה שהוא במקום טוב. אולי אם אתה שומע את זה עכשיו, אז אולי תיצור קשר בהזדמנות ואנחנו נעשה שיחה. אבל ככה התחלתי בעצם מהשיחות האלה, ובאיזשהו שלב, בגלל שלמדתי תיכון פיננסי באופן מקצועי, הפכתי את זה גם למקצוע. אוקיי, כבר עם איזושהי שיטה. עם ככה להגדיר חלומות ויעדים לחיים, ולמה שאתה באמצעות כל מיני כלים פיננסיים, שביניהם גם יש נדלן, כלומר נדלן הוא חלק אינרנטי מתיכון פיננסי, הרבה מהכסף שלנו נמצא בין זה בדירה מגורים, בין אם זה דירה להשקעה, בין זה מספר דירות, ובין אם זה יכול להיות גם נדלן בחול, אוקיי? בסוף זה איזשהו עוגן יציב שיש לנו בתיק ההשקעות שלנו, נקרא לזה החלק הפחות נזיל.
כן, אז רגע, אבל... בוא נגיד ככה, יש איזה שלב, לפחות בתחילה, אם אני מבין נכון, שאתה משקיע בעיקר בשוק ההון.
נכון.
בסדר? מתי אתה נכנס בעצם גם לעולם הזה
של... אז ברגע שעשיתי את הקורס שקשור לשוק ההון, נתן לי את המוטיבציה ככה להיכנס יותר. כן. ברגע שעשיתי את הקורס בנדלן, ולקחתי גם איזשהו ליווי, אז התלבטתי כזה לקנות דירה אחת, שתי דירות, בסוף החלטתי לקנות שתי דירות. בבאר שבע, וזהו, וקפצתי למים, זאת אומרת, הלכתי לראות דירות, והיה מישהו שליווה אותי ככה בטלפון, אמר לי, תגיד ככה במסע ומתן, תגיד ככה, זה גם המון, המון מנטלי, זאת אומרת, כן. לקנות דירה הפעם הראשונה, אני זוכר, וואי, זה מפחיד, בונה, זה מלא כסף, זה כאילו, אתה מסתכל על זה יחסית למשכורת שאתה מרוויח, למרות שהמשכורת יחסית גבוהה, כי זה הייטק וכולי, זה מלא כסף,
כן. אוקיי?
ואתה מתחייב פה לאיזה משהו,
כן,
אתה מאות אלפי שקלים לקנות, זה היה לי, וואו, בונה, מטורף. אני זוכר גם שהחברים בעבודה אמרו לי, שמע, אם זה עובד לך טוב, תגיד לי גם. זוכר את המשות הזה אדום.
אחרי זה התחיל את לי, אני מכיר את זה טוב.
כן, אז אם אתם שומעים את זה במקרה, אז זה עבד טוב, אז אני אומר לכם גם.
כן, אז
כן. אז ככה באמת זה התחיל להתגלגל, ואז אתה יודע, חוויתי כל מיני דברים תוך כדי תנועה, זאת אומרת, היה לי, אני זוכר באחת הדירות, היה לי עניין של טרמיטים, אוקיי? זה משהו שלא נעים לטפל בו, והיה לי...
בחול?
לא, לא, בישראל, בישראל, לא בישראל. עוד לפני שנה, קודם כל התחלתי בישראל, ככה כך קפצתי לחול. אוקיי? היה לי, אני זוכר, עניין של נזילה מהשכן מלמעלה, ועשיתי איזושהי תקרת גבס, אז כל התקרת גבס ירדה.
כדי שקעה.
ירדה, ושם דייר שקר בדירה, אני הרגשתי לא נעים, לא יודע מה לעשות. שרפלתי את כל הבעלי מקצוע, אבל אתה לא יכול לתקן את זה עד שאתה לא פותר את המקור, את הדירה מלמעלה. אז הלכתי לדירה מלמעלה.
כן.
על דירה למעלה יש אדם קשה יום, גר בדירת עמידר, והוא אומר, אתה לא יכול לגעת לי פה, רק עמידר. אבל עמידר לדבר איתם זה כמו לדבר עם אות.
כן.
אוקיי? לך תחפש אותם. אוקיי? אז אמרתי לו, שמע, אני אשלם. יש לי דייר למטה, אני חייב לתת לו דיור, אני... עזוב כסף, עזוב כלום, להיות אנושי, אני לא מרגיש לא נעים, הוא ישן בסלון כרגע. הרגשתי נורא, באמת, זה התמודדות הייתה לי מאוד קשה. בסוף איכשהו הוא הסכים שאני הבאתי שיפוצניק שיעשה לו איזה תיקון רגעי, עד שהבאנו את הבחור של עמידר, בסוף היה צריך שם להרים את הבלטות ולעשות שם סימפוזיון, ולהחליף את הצינור מבחוץ. אבל למדתי המון המון דברים שנדלן זה לא בהכרח פסיבי. אוקיי? זה, יש גם דברים שיכולים לקרות, וצריך לנהל את זה. זה כמו עסק לכל דבר. יכול להיות שהתמזל מזלך וקנית והכל בסדר, ויכול להיות שלא. אז אם אתה ערוך לזה, הכל בסדר. או אם יש לך את האנשי מקצוע שמטפלים בזה ברמת וואטסאפ, גם בסדר. זאת אומרת, לי היה המון, בסוף דירה בבאר שבע, אני גר במרכז, אז אני לא יכול כל פעם לנסוע לכל דבר. אז באמת, צברתי לי ככה עם הזמן, אנשי מקצוע שאני סומך עליהם, שהם הולכים את הדירה, הם מצלמים לי, מקליטים לי, מסבירים לי, אוקיי? אז זה איזשהו נטווקינג כזה.
שקנית רגע בבאר שבע, אתה גר באזור המרכז, לא הפריע לך המרחק?
אז בהתחלה כן, אבל אני אגיד לך, אני למדתי בבאר שבע.
אוקיי.
אז אני הכרתי את השכונות, אוקיי? אני יודע מה השכירות שמקבלים, אני מכיר, היה לי גם חברים עוד שגרו בבאר שבע, אז אמרתי, במקרה הכי גרוע, היה לי בעיה, אני אגיד לו לחבר שיקפוץ.
כן.
אוקיי, היה לי כמה חברים בבאר שבע שעוד גרו, כי עוד היה אחרי הלימודים. אז בגלל שכאילו, אתה יודע, גרתי שם כמה שנים, היה לי יחסית יותר קל לעשות את המקפצה הראשונה דווקא שם. כן. וגם, אתה יודע, ברכבת זה, האמת שזה צ'יק צ'אק, הנסיעה.
כן, טוב, אנחנו מדינה קטנה, זה לא משנה, כן. באמת המרחק הוא לא פקטור. במיוחד מי שגר במרכז, אז צפון, הדרום, אתה איכשהו שעה סוגר את זה.
כן.
והכל. וכמו שאמרת ככה, באמת על הנדלן, על הפסיביות, זה כמו שמשקיעים גם בשוק ההון. זאת אומרת, מניה יכולה לעלות, התיק יכול לעבוד טוב, ופתאום יש איזה קרייסס. בסדר, אז בנדלן, השוק הוא באמת, הוא יחסית יציב, אבל יש שם קרייססים, אוקיי, של יכול להיות אצל פיצוץ בצינור, אצל השכן למעלה, המסגן שמתקלקל. יש כל מיני דברים כאלה, וצריך להיות גם עורכים לזה. זאת אומרת, אבל רוב הזמן, אוקיי, זה די עובד. אוקיי, אז באיזה שלב אתה קונה את ה... קלית את הדירה הזאתי בבאר שבע, אוקיי?
הדירה הזאתי, ואז, שנקרא עם, עם האוכל בעת תיאבון,
כן.
שלושה חודשים אחרי קניתי עוד דירה.
וואו.
אוקיי? הגעתי ככה לאיזושהי...
גם
מליווי? לא, זה עשיתי לבד.
אוקיי.
כבר צברתי יותר ביטחון. הלכתי לאיזשהו מתווך, הייתי הראשון שראה את הדירה, אוקיי? באותו יום מה שעשיתי, פניתי יצאתי כבר איזושהי מערכת קשרים, כל מיני אנשים, למישהו שמכיר את האזור טוב, אוקיי? כי זה אזור שנולדתי ברשב, אבל לא הכרתי את הרחוב הזה כל כך,
כן.
אוקיי? אז אמרתי לו, בוא תגיד לי מה אתה חושב על האזור, על המחירים, על זה, אז הוא אמר לי, שמע, במחיר, העסקה טובה. פניתי לו את זה שליווה אותי, אז הוא גם היה שמיים מקרקעין באותה תקופה, אז הוא היה לו תוכנה כזאת, אז הוא הריץ לי ככה את כל המחירים על כל הזה, ממוצע למטר, בלה בלה בלה, שלח לי, כל זה אני עוד פיזית שם, כן, הריץ לי, אני מפעיל את כולם מרחוק, מראה מה הכוח של הנטוורקינג של האנשים. אז הוא הריץ לי, אמר לי, שמע, מחיר למטר טוב, ההוא שהוא נדלניסט, שכאן שם ממש ברחוב ליד, אומר לי, המחיר טוב. הבאתי שיפוצניק, אמרתי להם, אתה מבין, חכה, אני חוזר עוד שעה, אוקיי? בוגש עוד שעה, הבאתי שיפוצניק, אמרתי לו, שמע, אתה לא מוציא שום מילה, אתה בא, רואה את הדירה, אנחנו מדברים אחרי, אתה מוציא שום מילה. אל תגיד, זה טוב, זה לא טוב, אתה מדבר רק איתי. הבאתי שיפוצניק, אותו שיפוצניק שעשה לי את הדירה הקודמת. הוא נכנס, הוא מסתכל, אני מצלם גם בווידאו הכל, אנחנו יוצאים, אני אמרתי, מתווך, אני עוד מעט חוזר אליך, ואז אני אומר לו, שמע, אתה יודע להפוך את החורבה הזאת לארמון? אמר לי, כן. אמרתי לו, כמה זה יעלה לי? שם באקסל בלייב, אוקיי? אני רואה אם זה יעלה ככה, ואני מזכיר ככה, ואם אני מצליח להזכיר פחות, וככה, כל מיני חישובים, ואני מוכר ככה, וואלה, הזכרת לי שכל, זה גם היה דירת ירושה, אז אמרתי, באותו יום, אמרתי למתווך, זאת אומרת, ראיתי את הדירה הראשון והאחרון, אוקיי? אגב, אפרופו זה, אמרתי לו כן, אבל התיווך היה מאוד יקר. כי התיווך היה, אני לא זוכר במדויק, בערך בין 4-5%.
אוקיי.
שמתי את זה באקסל בהוצאות, אוקיי? עדיין עושה שכל.
רגע, לא התלוננת? לא אמרת לו, מה? 4%? 2% אני בקושי משלם לך.
אז זוכר שהייתי בהרבה הרצאות, אז אני זוכר שהייתי בהרצאה של מישהי, שהיא אמרה איזשהו משפט שככה חדר לי לראש. אז היא אמרה, שמה, כשאתה בא למתווך, בדבר הראשון שאתה מתווכח איתו על השכר הטרחה שלו, אוקיי, זה הלחם והחמאה שלו, זה השכר שלו.
זה המשכורת שלו.
כן, זה המשכורת שלו, בדיוק. אז זה כמו שאם אני ישר בא לעבודה, וישר הדבר הראשון שעוד לפני שבוחנים אותי, והרעיון לעבודה ישר אומרים לי, קודם כל, 10,000 פחות ממה שאתה רוצה.
כן.
אוקיי? לא רוצה לעבוד פה. מה זה? זה, אני רוצה, זה מה שאני רוצה לקבל. אז אותו דבר, המתווך. אז אז אני אומר, רגע, אם כולם מתווכחים איתו, 1.5%, כל מיני זה, להוריד אותו מהשתיים, אוקיי? לי הוא הביא דירה בוננזה, באמת בוננזה. אף אחד עוד לא ראה אותה, אני היחידי שראיתי. אז הוא אמר לי, הוא גם אמר לי, שמע, לא כל הכסף הולך אליי, זה שיתוף פעולה מתווכת אחרת, היא לא מוכנה לרדת. ניסיתי טיפה להוריד, אבל לא הייתי בונקר. אתה רוצה 4%? מעולה. זה המחיר? מעולה. אוקיי? המחיר עצמו היה ממש ממש מתחת למחיר שוק. אוקיי? אז אמרתי, יאללה, אני הולך על העסקה, אוקיי? כי בסופו של דבר בגישה, מה שגם אמרה, אני זוכר אדום בהרצאה, היא אמרה, אם תבוא למתווך, תגיד לו, שמע, אני אתן לך יותר מ-2%, כי כולם אומרים פחות, אז קודם כל, אתה נזכר בזיכרון של המתווך. ואז, כשיש עסקה טובה, מי מתקשרים ראשון?
אחד הדברים שאנשים באמת לא מבינים, את הקשרים בסוף שיצרנו, ואנחנו תמיד יוצרים, זה בדיוק מהדברים האלה, זאת אומרת, החומר זה מתווך, או כל אחד רוצה איזה אינטרס, אתה יודע, זה משהו בסוף, אתה יודע, לעבוד איתך, וגם להכניס אותך, אתה יודע, לרשימת הזהב שלו. אוקיי, שתהיה אצלו בחיוג המהיר, וזה בדיוק זה, ואני יותר מזה אגיד, שבסוף הפוקוס צריך להיות מה אנחנו מקבלים, ולא מה אנחנו
משלמים. בדיוק, זה מה שחשוב.
בסוף, אם העסקה עושה שכל, סבבה, תאמין לי, אני שילמתי תיווכים יפים מאוד בחיים שלי. וזה בסדר, אין לי שום בעיה עם זה, כי העסקאות באמת עשו שכל.
לגמרי. אוקיי?
אז לא הרגשת שאתה פרייר.
לא. לא. אני, האקסל עשה שכל, החלטתי שאני הולך על זה. קיבלתי החלטה מאוד מהר, התפלטתי אפילו לעצמי איזה מהירות קיבלתי החלטה, אוקיי? וזהו, וישר נכנסנו לשיפוצים ועניינים וכולי. העניין שבגלל, כיוון שכבר עברתי שיפוץ עם אותו, נקרא לזה, קבלן שיפוצים, אז כבר שמחתי עליו, אוקיי? כבר ידעתי שאני כבר לא צריך לבדוק אותו כל רגע, וגם בקודם לא בדקתי כל רגע, אוקיי? אבל כן הייתי יותר מיד על הדופק, פה פשוט שמחתי עליו. אוקיי, הוא שלח לי מדי פעם סרטונים, והפכנו לחברים מאוד טובים.
ואיך זה עבד? אתה יודע, בסוף אתה גר במרכז, הדירה בבאר שבע, שיפוץ גדול.
אז האמת שזה עבד מצוין.
אוקיי.
שלח לי סרטונים פה ושם, ואפילו הלכתי הביתה ככה להכיר את אשתו, והוא גר גם קרוב, אוקיי? אפילו ככה הזמין אותי לזה סעודה כזאת אצלו. כן. אז כמו שאמרת, הקשרים האישיים, זה היה מאוד מאוד טוב, כי אני יכול להגיד לך לדוגמה, אפרופו, אם אמרתי בדירה הקודמת, התקרה נפלה, אז גם פה יש סיפורים נחמדים. אז פה אני זוכר איזה יום אחד, ב-10 בלילה, אני מקבל טלפון מהסוחר, אוקיי? אחרי שכבר הדירה משופצת, הזכרנו את הדירה והכל. ב-10 בלילה, זה ממש דחוף, אם מישהו מתקשר לך ב-10 בלילה, זה סוחר, אני אענה, כנראה משהו רוצים לקרוא.
זה נקרא משהו.
קיצור, השכן, אוקיי? לקח את הטלפון של הסוחר, התקשר מהסוחר כדי שאני אענה, אוקיי?
כן.
והוא אומר לי, הדוד התפוצץ, השעון מים רץ, אתה חייב לתקן. אני לא יודע, בכלל לא נתקלתי בפעם השנה שאומרים לי משפט כזה, לא יודע מה זה אומר, השעון מתקשר לבחור שלי, אוקיי, ב-10 בלילה, לא נעים לי, אבל מה אני אעשה? אני לא יכול לסעוד בראשה ב-10 בלילה.
כן.
זה לא ריאלי, אוקיי? אז גם היה לי מטוס, כאילו זה לא ריאלי. מתקשר אליו, והוא עונה לי, ונוסע לשם, ב-10 בלילה, אוקיי? עולה לגג, אוקיי? הוא אומר לי, מישהו פתח את הברז בכוונה.
וואלה.
והוא ניסה להקוץ אותי, כאילו, שאני סתם משלם על דוד עוד איזה 2,000 שקל.
כן, חופשי.
אז...
אבל זה הכוח שיש לך קונקשן טוב, אוקיי? שיודע לתגור לך את הפינות האלה.
לגמרי, בלי זה, היה לי מאוד מאוד קשה.
כן, כן.
זאת אומרת, אם אני הייתי צריך כל פעם לנסוע בעצמי, כנראה שאני הייתי מורמר ומוכר את הדירה, אולי אפילו
בלקחה. זה לפעמים אנשים שואלים, אתה יודע, מה הבנפיט של ליווי, בסדר? וזה לפעמים בדיוק הדברים האלה. גם כאן היה לך היכרות מוקדמת עם השיפוצניק, אוקיי, מהליווי שעשית הראשון וכל זה, אבל בכל מקרה, גם אם היית לוקח מלווה, הוא היה עובד עם מישהו שהוא טוב ואמין, שלא היה...
כן, הדירה הראשונה זה היה גם עם ליווי, כמובן, כן, כן.
אז זה ככה עוד בנפיט, אבל בכלל, אני חושב שבסופו של דבר זה רק מחזק כמה הקשרים, כמה הקשר שלנו עם אנשים, אוקיי, הוא חזק. כמה בסוף הכל זה אנשים.
מדלן זה אנשים והכל זה אנשים, ואנשים זה החיים, כמו שרוזנברג אומרת, אבל בסופו של דבר, כל בעיה שהייתה לי בדירה, והיו כל מיני, פה היה סתימה, פה, לא דברים גדולים. דברים, כולנו חיים בדירה, שכירות או לא שכירות, קוראים דברים לפעמים, אוקיי, לפעמים הביוב עולה, לפעמים הצינור חלודה, לפעמים המזגן מתקלקל, מטפטף, לא יודע מה. יש, היה לי one focal point, היה לי מישהו אחד, אני פונה אליו. אם הוא צריך להביא קבלן משנה שיעשה, כי המזגן אולי זה, צריך איזה חשמלאי או לא יודע מה, או מישהו שמתדירן או לא יודע מאיפה, אז הוא יעשה, אבל אני טיפונה רק לבן אדם אחד. ואם היה מקרה שצריך, שאני לא הייתי פונה אליו, אז הייתי פונה לסוחר ואומר לו, שמע, תביא שלוש הצעות, אוקיי, קח את ההצעה הכי זולה, ותגיד לי גם עליו ריחה רבית, וכאילו גם מוריד את זה ממני, שהוא יטפל בזה, שהוא יבחר ממתאים, ואני פשוט מעביר לו בבית, כדי, אני לא אסעד לשם בשביל לדבר עם הבעל מקצוע, אלא אם כן יש איזה מקרה מאוד מאוד, האמת שלא קרה לי אפילו פעם אחת. לא קרה לי.
זה נקודה מאוד מעניינת, שאני הרבה פעמים ככה, אסביר ככה, אתה יודע, למשקיעים, ואומרים לי, מה, אתם בצפון, דרום, וזה, וכאילו, אני לא גר שם, כאילו, מה, אתה רוצה לקחת אותי לקריית אתא, אני גר בכלל במרכז, מה יהיה אם עכשיו המזגן יתקלקל? אני אומר לו, אוקיי, מה קורה שמתקלקל לך מזגן בדירה? הוא אומר לי, אני קורא לי שמזגנים, אני אומר לו, אוקיי, אז תעשה כנראה בדיוק אותו דבר, נכון? לא אני ולא אתה על שם מזגנים, אוקיי? תקלקל למזגן, שלח לי אפילו הודעה, אני אקשר אותך לשמזגנים. בוא, יטפל לך הכל, יש לך תמונות, סרטונים, כאילו, גם מי שמתקלקל מזגן בדירה או ברז, אני לא עכשיו, אני לא אינסטלטור ולא יש מזגנים.
נגמר.
נדע, והזמן שלי שווה, אוקיי, קצת יותר. אז אני אשלם כסף, יבוא מישהו, יטפל בזה, והכל טוב. התקדמנו, אתה יודע מה? גם אם הוא עקץ אותי, לקח לי במקום 250-300 שקל, תאמין לי, זה עדיין שווה לי את זה.
אם הוא עקץ, נשים אותו בצד הצדיק ו...
כן, בדיוק. זה לתוכנית אחרת. לא, אבל אתה יודע, זה מאוד פשוט. אצלי, כאילו, אם מישהו עושה פעם אחת איזה משהו קצת עקום, אני פשוט לא נותן לעבודה. אני מאוד קצר בדברים האלה, כי בסוף זה השם שלי. אבל בוא נחזור רגע אליך לנדלן, אוקיי? כי אני הייתה כבר דירה שנייה.
כן.
איך מתקדמים מכאן?
אז מכאן כבר לא היה לי עוד הון לעוד דירה, אוקיי? וגם הלכתי על כיוון של להחזיק כל פעם דירה לאקזיט, הייתי קונה, משפץ, מזכיר במקסימום שאפשר, ואז אחר כך מעיף.
כן.
אז כאילו כבר ההון שנותר לי, התחלתי כבר ללכת לכיוון של נדלן בחול. אוקיי? זאת אומרת, אז כבר נכנסתי לנדלן בארצות הברית, זו הייתה עסקה ככה הראשונה שלי בחול, דרך איזושהי קרן שמחזיקה מספר סינגלים, סינגל פמילי, בתים פרטיים. והאמת שהיה לי, אם לקנות את הדירה הראשונה היה קשה, אז לקנות מעבר לים היה פי כמה יותר קשה.
אוקיי.
זה מחסום מנטלי. אני אקח אותך למה שעבר לי בראש באותו רגע. קניתי דירה, לא דירה, מספר דירות, עוד שותפים כמובן, בארצות הברית, במדינה שמעולם לא הייתי בה. תיאורטית, באותה תקופה דאז, אני לא יודע בכלל אם יש ארצות הברית. אוקיי? זה נשמע אולי מופרך, אבל זה מה שעבר לי בראש באותו רגע. אני קונה נכס במקום שלא הייתי בו בחיים, אוקיי? ואני אומר, אוקיי, אני יודע שסרטים שאני רואה בהוליווד, אני לא יודע ארצות הברית, אני יודע שבאותה תקופה היה ג'ורג' דאבליו בוש היה הנשיא. אבל כאילו זה לא מספיק חזק בשבילי באותו רגע, לשים כסף שעבדתי קשה בשבילו, אוקיי? באותו נדלן. הייתי צריך ממש לסמוך על האנשים שליוו אותי, כמובן שעשיתי את זה עם ליווי, לא לבד, אבל אנשים שליוו אותי כדי שהם, אני סומך עליהם, שהם היו בארצות הברית, הם מכירים, הם וכו' וכו', הם התנסו על הכסף שלהם, ראו כי טוב, יש להם כבר את הניסיון איך לעשות את זה כמו שצריך, וקפצתי למים בעסקה הראשונה יחסית בסכום נמוך.
למה קנית בעצם, קנית סוג של אפילו נקרא לזה מניה בפורטפוליו של נכסים?
אפשר לקרוא לזה מניה פרטית בסוג של.
או איזה אחוז מסוים בפורטפוליו, למה לא קנית נכס ככה, מה שנקרא סינגל פמילי?
אז האמת היא שהיה לי את האופציה באמת לבחור זה או זה, אבל ככה, מזכיר לך שהתחלתי משוק ההון, ובשוק ההון, לא דיברנו על זה עכשיו יותר מדי, אבל התחלתי בהתחלה לקנות מניות ספציפיות, אפילו הלך לי לא רע באיזושהי תקופה, אבל בשורה התחתונה, המסקנה שאני הגעתי אליה, שאני לא רוצה לעבוד בזה, אוקיי? אני מדבר על שוק ההון. ובעצם התחלתי לקנות מדדים רחבים, כלומר סל של מניות, שאם במקום לקנות את בנק הפועלים, אז אני אקנה את כל הבנקים. פעם בנק הפועלים מצליח, פעם מזרחי, פעם דיסקונט, אבל לפחות אני, אם הבנק הפועלי מתרסק, אז זה לא מה שגם דיסקונט יתרסק, אז, אז לא הכל יתרסק לי. איזשהו משהו שמפזר לי את, את הכסף. אז לקחתי את המודל הזה שהתחלתי להשקיע בו בהשקעות פסיביות בשוק ההון, לקחתי ואמרתי, וואי, אני יכול למדל אותו בנדלן. כלומר, במקום לקנות נכס ספציפי, שזה סוג של 0 או 1, זה בינארי, מוזכר או לא מוזכר, או עשיתי עסקה טובה או לא טובה, קניתי במחיר טוב או לא במחיר טוב, אני קונה פה פורטפוליו של 18 נכסים, 18 בתים, עסקה אחת בוננזה, עסקה אחת מחיר שוק, עסקה אחת מתחת למחיר שוק, עסקה אחת קנינו אפילו מעל מחיר שוק, עסקה אחת אפילו לא מוזכרת.
כן.
עדיין נכנס לי כסף.
נכון.
אז אני מפזר את הנכסים ככה, גם זה פיזור שהוא גם במספר נכסים, הוא גם גיאוגרפיה, הרי זה לא שכולם נמצאים ממש אחד לשני, אם כן. אפילו זה...
באותו בניין.
באותו בלוק, בדיוק. כן. אז אפילו עבר לי בראש, שאם החמאס מתקים, החמאס שהוא רוצה להתקיף את ארצות הברית, אמרתי, אני לא יודע מי מתקיף אותם, אז אם הוא פוגע לי בנכס בול פגיעה, אז לפחות הנכסים האחרים עדיין בסדר.
בדיוק, הוא הרס רק 5% מהתיק.
כן. אז זה ככה מה שעבר לי בראש, ככה גם הפיזור, גם, שוב, ממש ניסיתי לחשוב על זה כמו שוק ההון, שזה מאוד מאוד דומה בעניין של סוף נכס זה נכס. זה אומנם מפוקח, לא מפוקח, יציב יותר, פחות יציב, תנודתי, לא תנודתי, נזיל, לא נזיל, אבל העיקרון, אותו עיקרון. אני שם כסף, רוצה לקבל בתמורה איזשהו דיבידנד וליהנות מעליית ערך. גם בשוק ההון זה בדיוק אותו דבר. אוקיי? אז זה אותו עיקרון.
כן.
אז משם לקחתי את זה וזה מה שהנחה אותי, ואמרתי, אם זה עובד לי טוב בשוק ההון, אין סיבה שזה לא עבוד לי בנדלן.
נכון, יפה מאוד. אז את אומרת, ואיך זה עבד תכלס?
האמת שעבד מעולה, אפילו היה מעבר למצופה. באיזשהו שלב, באותו אזור שאנחנו רכשנו, יצא איזשהו חוק, משהו נגד המשקיעים, אני לא זוכר בדיוק, משהו ארנונה, שכירות, לא זוכר בדיוק איזה חוק יצא. ואז החלטנו פשוט לצאת מהשוק הזה. אבל עד אותו חוק, זה מבחינת המספרים, זה היה אפילו מעבר לתוכנית העסקית.
איך בכלל, אתה יודע, כאילו, יחזיר אותך שנייה רגע אחורה, אתה יודע, אחרי צבא, לעבודה, ושאתה בלוג, והרבה שואלים, וכאילו, דיברנו על החברים דאז, אוקיי? שקצת לא, פחות היו בעניין של כסף, איך הם, כאילו, נשארת איתם בקשר, איפה הם אחרי כל השינוי הזה?
אז אני חושב שבאופן כללי, כמו שאמרתי, יש לנו הרבה מסגרות בחיים, יש את ה...
כן.
חברים מהגן, חברים מהבית ספר, חברים מהצופים, כל אחד, כל המסגרות שהיינו. אז חלק אנחנו שומרים יותר קשר, פחות קשר, זה עניין של כמה אנשים יוזמים לעשות המפגשים החברתיים האלה. אבל אני חושב שהיום, אם אני אסתכל על זה, הרבה מהחברים שלי זה, יש כל מיני אנשים ששמרתי על כל מיני מסגרות, אבל יש גם הרבה חברים שיש לנו הרבה קונקשנים, כי אנחנו... משחקים משחקי קופסה פיננסים ביחד, אנחנו הולכים להרצות ביחד, אנחנו עושים משפגשי נטוורקינג ביחד, אז נוצרו כל מיני חברויות חדשות שסובבות סביב עניין הכסף וההשקעות.
כן.
אנשים שכיף לי לדבר איתם על מה שאני עושה, שאני אומר להם מה שאני עושה, והם אומרים לי כל הכבוד אחי, ולא
כן.
לא מורידים אותי, מעלים אותי. אוקיי, זה, 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 זה מאוד חשוב.
כמה היום רעשי רקע, אתה יודע, זה מהסביבה, אוקיי, זה משהו שקיים אצלך בחיים. בעניין הפיננסי כמובן.
אני חושב שהיום אני כבר לא במקום שיש רעשי רקע. אני די מוקף באנשים שגם מעריכים את מה שאני עושה, גם מוכרים תודה, וגם שם בשבילי כשאני צריך אותם, ואני שם בשבילם שהם צריכים אותי. זאת אומרת, זה mutual כזה, מערכת הדדית. גם אני יכול להגיד, אפילו נותן לך דוגמה, אני זוכר בזמנו, כשנכנסתי, רציתי, בחנתי איזו עסקה בבאר שבע, אני זוכר מה אמא שלי אמרה לי על איזה עסקה, היא גם בדקה, אוקיי? היא בדקה עם איזה מישהו אחר, לא קשור למהר שאני בדקתי איתם, והיא אמרה לי איזה משהו כזה, יש מה שעה, יש שם כל מיני אנשים מפוקפקים, ושלא תמצא לי, היא הכניסה לי כל מיני מחשבות לראש, היא נותנת לי איזה גופה מתחת לבלטות. עכשיו, אתה יודע, אמא שלי שאומרת לי משהו כזה, מפחיד אותי, אני אמרתי, מה אני ישר אני חושב? אני אמצא גופה, אני אקנה דירה, ויש שם חלילה מישהו, וואי אז הוריד אותי מהעסקה, בסוף ירדתי מהעסקה, הלחיצה אותי על האזור, על הזה. עכשיו, אני זוכר באותה תקופה, אחרי שאמרתי לו, לאותו בחור שליוותי, אמרתי לו על העסקה, אני רציתי להגיד כן, אבל הסביבה, הרעשים, כמו שאתה אומר, אמרו לי להגיד לא. אמרתי לא. אתה יודע מה קרה לי באותה שיחה שאמרתי לו לא? התחלתי לבכות. לא יודע, זה פשוט יצא ממני. כי כאילו הייתי באיזשהו תהליך כזה, היה המון לחצים שמצד אחד אני מאוד רציתי בשביל עצמי לעשות את העסקה. מצד שני, רציתי גם לרצות אותו, להראות לו שאני, שמע, אני כן מתקדם, אני כן עושה דברים.
אתה רציני.
אני רציני, אני לא באתי לשחק, לא באתי לבזבז את הזמן. מצד שלישי, הסביבה הקרובה קצת משכה אותי החוצה. ואני כאילו הייתי באמצע כזה, ולא הייתי מה לעשות, ופשוט ירדו לי דמעות. ואני זוכר גם את השיחה הזאת, עכשיו הזכרת לי את זה, אני זוכר, הלכתי ככה, אני זוכר, זה היה ברחוב קצנסון בגבעתיים, הייתה השיחה, אני זוכר, הלכתי ככה תוך כדי ברחוב, וככה אני רואה דמעות, ואומר לי, שמע שהכל בסדר, אם לא תהיה עסקה הזאת, תהיה עסקה אחרת. לא צריך להתרגש, לא צריך לקחת ללב, עסקאות תמיד יהיו, אוקיי? יכול להיות שזה עדיין, אתה לא מוכן לזה, אתה עדיין לא בשל, כשתהיה בשל ותגיע עסקה נכונה, אז הכל יהיה בסדר. ואז עסקה אחרי זה, אני הייתי בשל מאוד, אבל אז המתווך נתן אותה למישהי אחר. אז גם זה קורה.
גם זה קורה.
זה חלק מהמשחק.
הכל קורה, אנשים חושבים שאתה יודע, דברים קורים ככה בכיף. בסדר, אתה יודע, לפעמים בעלי דירות מתחרטים, לפעמים נכנס מישהו שם קצת פתאום יותר.
כן.
אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק.
לגמרי.
חלק מהמשחק. אז רגע, באר שבע, שתי דירות, ארצות הברית, אוקיי, חלק מפורטפוליו הנכסים, איך הם ממשיכים מכאן?
אז מצד אחד,
אני מנסה להבין את האסטרטגיה, אוקיי? כי אתה יודע, יש הרבה אסטרטגיות. יש כאלה שבוא נעשה פליפים, נקנה למכור, אוקיי? יש כאלה שקונים ולא מוכרים. בסדר, כל אחד בסוף מה שמתאים לו ולאסטרטגיה שלו, למטרות על, אבל
אז אני במקביל, כמו שאמרתי, למדתי תיכון פיננסי בצורה מקצועית, והתחלתי גם לעסוק בזה, ועוד, היה לי עוד מקור הכנסה, אוקיי? ולאט לאט התחלתי גם לפתח עסקים, אוקיי? זה כבר לא עבדתי בחינם, התחלתי לגבות כסף כבר לזמן שלי, ומסתם גם לעוד מחירים, ונהיה לי כבר הרבה יותר ידע, הרבה יותר ניסיון. ובאיזשהו שלב הבנתי גם שהנדלן זה חשוב, זה טוב, אוקיי? משהו יציב אצלי בתיק, אבל מה שאני שמתי לב, שהפוטנציאל של הכסף אצלי דווקא, הוא יכול להגיע הרבה יותר מהעסק, אוקיי? זאת אומרת, אם אני אסתכל על מחזור הכנסות, יש שלוש רגליים עיקריות. יש שוק ההון, יש נדלן, ויש ביזנס.
נכון.
אוקיי? אז איך שאני רואה, יכול להיות שמישהו אחר יחלוק עליי ויחשוב אחרת, איך שאני רואה, הפוטנציאל הכי גדול הוא מהעסק, ומהעסק אני מנתב לשוק ההון ונדלן, כדי לשמור על הכסף. אולי אני אעשה גם עסקה טובה שאני תקפיץ אותי משמעותית, אוקיי? אבל מה שמכניס לי את רוב הכסף בשביל שאני אעשה את העסקאות, זה הביזנס. ואז לאט לאט התחלתי להשקיע בעסק, סתם ידע שווה כסף, שזה מנוע צמיחה מאוד, מאוד חזק עבורי, אני גם נותן הרבה אנשים ערך וגם מתפרנס בכבוד, והקמתי סטארט-אפ את מניטור, ויש לנו משחק קופסה פיננסי ויש עוד איזה חברה, אז לאט לאט פתחתי עוד ועוד רגליים, וזה התחיל להיות כבר מאוד מאוד גדול. אוקיי, נהיה פה מנגנון, כי בעסק זה המון, אם דבר נכנסה פסיבית, יש המון המון הכנסות פסיביות, זה לא שאני יושב בים כל היום ולא עושה כלום ונכנס כסף, לא, אני עובד בזה, אני מנהל את זה, אבל זה לא בהכרח תלוי בזמן שלי. כלומר, אני יכול לעשות פעולה אחת עכשיו, שתכניס לי כמו שלושה חודשים של דירה, לצורך העניין.
נכון.
אז בסופו של דבר, הבנתי שהפוטנציאל הגדול הוא בעסק, ומאז אני שם שם הרבה מהזמן שלי.
אתה נוגע בנקודה סופר סופר חשובה, כי באמת, עוד פעם, בעיניי, נדלן בסוף זה אפיק שהוא השקעה. בסדר, אם אנחנו מנטרים רגע את הנדלן למגורים. ונכון שאפשר לעשות כסף מנדלן, אבל כל המחשבה הזאת היא שבוא, אני אעשה הרבה כסף רק מנדלן, וככה אני אצא לחופש כלכלי או להכנסה פסיבית וכל הדברים האלה, אני חושב שיש כאן פספוס, כי בסופו של דבר צריך להזרים הרבה כספים בשביל לבנות תיק נכסים. מגיע. אם אתה רק מלקנות למכור מסקאות אקזיט, ייקח לך הרבה הרבה זמן. ומה אנשים, בסופו של דבר, הפוקוס הוא ליצור עסק או כמה עסקים שהכניסו באמת, אוקיי, כסף, אוקיי, ואת הכסף העודף מעבר לצריכה השוטפת שלנו, שגם זה נושא בפני עצמו שאפשר לדבר עליו, אותו לנתב בעצם להשקעות. זה יכול להיות נדלן, שוק ההון, בסדר? אבל ההתקדמות, אם זה רק בעסקאות אקזיט בנדלן, בעיניי היא מאוד מאוד איטית, או שאתה הופך את זה למקצוע שלך, אבל זה גם סוג של עסק, זה גם עבודה.
לגמרי.
בסדר? אז השאלה היא גם איפה אתה יכול לייצר יותר כסף יותר מהר, ובעיניי בעולם דווקא של עסקים, אפשרויות הרבה הרבה יותר גדולות ויותר פתוחות, והמכפלי רווח לפעמים הם יכולים להיות עצומים גם כן.
לגמרי, אני גם יכול להגיד ששאלת אותי מה השלב הבא, אז מן הסתם ההכנסות עלו, וגם הנכסים גם עלו וצברו התאוצה, ואז גם הגדלתי את הפורטפוליו בחול, השקעתי בהרבה מאוד פרויקטים בנדלן בחול, גם בארצות הברית וגם נכנסתי ליוון, וגם אני מאוד מאוד אוהב להתנסות על בשרי, אוקיי, גם כמתכנן פיננסי, וכל מיני סוגי השקעות, אז הכנסתי עולם של השקעות חברתיות, והלוות לעסקים, וקרנות חוב בישראל, אוקיי, אין כבר הרבה חברות שעושות את זה בארץ, וקרנות חוב בחול, וקריפטו שציינת קודם, ואפילו השקעתי בחנות באמזון, אצל זוג יזמים שאני מאוד מעריך אותם, אוקיי? עדיין, זה באמת שזה יחסית לא מזמן, אז עדיין החנות בבנייה. כן, אז בסופו של דבר, נכנסתי להרבה מאוד דברים, כמובן סטארט-אפ שלי שהשקעתי בו מכיסי, הרבה כסף, אוקיי, בלי לקבל כלום. זאת אומרת, השקעתי בהתחלה, זה הבוטסטראפ, שמתי מכיסי, אחר כך גייסנו כסף וכולי, אבל בהתחלה שמתי מכיסי, כי אני מאוד מאוד מאמין במוצר, ברעיון, והכי חשוב, בערך שיכול לתת לאנשים.
חלוטין.
אז גם, פה גם בעסק, הנה, אתמול, במקרה, מישהו פנה אליי ושאל אותי איך יכול להתקדם, נסתתי לו שיחה ככה, באמת נטו לעזור לו. אז בסופו של דבר אמרתי לו, שמע, אם אתה יודע לתת ערך לאנשים, זה יחזור אליך פי 90, אוקיי? אז אם אתה צריך למצוא את הנוסחה, אוקיי? של מה אנשים רוצים, מה אנשים צריכים, ואתה יודע למצוא את הפתרון, זהו, ניצחת את המשחק.
אני תמיד אוהב להגיד שהכסף הוא רק תגמול על הערך שאנחנו נותנים. ככל שיהיה לנו ערך גדול יותר, ככה אנחנו נקבל גם כסף גדול יותר על זה.
גם
אין מה לעשות. שאלה כזאת היא, אתה יודע, אתה גם שוק ההון, גם נדלן, בוא נכנס לזה מלחמה קטנה.
אוקיי.
מה עדיף? אתה יודע, זה תמיד, אני אוהב לנגן גיטרות שהייתי ילד, אז תמיד זה היה גיבסון או פנדר, איזה גיטרה יותר טובה. מה כדאי? נדלן או שוק ההון?
אז בגדול אני, עובדה, אני מושקע גם וגם, אז אין באמת מה עדיף. אבל על כל טענה שתגיד...
אתה חייב להגיד נדלן, הכי טוב נדלן.
כל טענה שתגיד...
אם לא, אני חותך את זה בעריכה.
על כל טענה שתגיד בנדלן, אני אתן טענה כנגד שוקון, כל טענה שתגיד שוקון, אני יכול לתת טענה כנגד בנדלן. אני חושב ש... אני אגיד ככה, היתרונות של שוקון, שזה כל אחד יכול להיכנס, אוקיי? זה נגיש, זה בלחיצת כפתור, זה מפוקח, אוקיי? וזה סכומים מאוד קטנים, אוקיי? וזה נזיל. אוקיי? אז אם יש לנו ככה, נקרא לזה מהחיסכון החודשי, אנחנו יכולים להיכנס ולטווח זמן מאוד מאוד ארוך. אני חושב שנגיד אם הייתי רוצה לעזור לילדים, ויש לי סכומים קטנים, שוק הון, צצה. אוקיי? תשקיעו לטווחים ארוכים. אבל אם אני בסופו של דבר, המטרה שלי, לקנות דירה, לי או לילדים, אני חייב לקפוץ על הרכבת עוד שנקראת נדלן.
נכון.
אם אני לא אקנה נדלן, יכול להיות שהמחירים יברחו. יכול להיות שלא, אני לא יודע. היה לנו ככה שיחה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נביאים, לא יודעים מה יקרה, אין לנו מושג. אבל אנחנו יודעים מה יקרה בוודאות, אם אנחנו לא נקנה ויעלה, אנחנו נגיד איך לא עשינו את זה. אז אני יכול להגיד איך לא עשינו את זה, בוא נעשה את זה, אוקיי? אז אם יש לנו אופציה לקנות נדלן בישראל, אני בעד, זאת אומרת, יש לנו את ההון הראשוני להיכנס, זה אומר שאנחנו קודם כל צריכים שיהיה לנו יכולת להחזיר איזשהו החזר למשכנתא. זה אומר שצריך להיות איזשהו הון ראשוני, אוקיי? אני פחות בעד כל הסיסמאות האלה לקנות ב-100% מימון. אפשר לעשות את זה, אוקיי?
צריך להבין מה המחיר של ה-100%, מה שיקרא עסקה ללא הון עצמי.
אפשר לעשות את זה, במקרים מסוימים זה בסדר, אבל צריך באמת להבין מה ההשלכות של זה. זה לא מתאים לכל אחד, ובטח לא כסיסמה לעשות עכשיו סרטון על זה ולהוציא עליו כסף ממומן, בואו אליי, אפשר לקנות דירה בלי להביא כסף.
אבל זה מוכר. בוא רגע, אתה יודע, נדבר על זה דוגרי. זה מוכר.
זה מוכר חלומות.
מי לא רוצה לקרות נדלן? עכשיו 100%, כולם רוצים נדלן. ואתה יודע, ללא הון עצמי, אתה יודע. בוא, כאילו, אני רוצה לקנות טלפון ללא הון עצמי.
כן. זה אני קונה, אגב, אם אתה מביא לי, אני אשמח.
אז רק צריך באמת להבין, זאת אומרת, הרבה פעמים כשאתה מסביר לבן אדם, תכלס, אמיתי, בלי לעשות פולישטיקים כזה ולמכור לו איזה משהו, ומסביר לו מה זה אומר להשקיע ב-100%, אוקיי? בלי הון עצמי. אני אומר לך, רוב האנשים מסתכלים ואומרים, וואו, רגע, אחד זה מסוכן מדי, הריסקן, גבוה, שתיים, זה לא תמיד, צריכה להיות עסקה באמת באמת טובה, בשביל לצאת בזה בשלום, אוקיי? זה אפשרי. עשיתי את זה לביתי, אבל זה עסקאות מאוד ספציפיות, אתה צריך לדעת...
אתה צריך להיות מאוד חד במספרים, לדעת מה אתה עושה, כמו בעסקת אקזיט, שעושה פליפ, אין הרבה מקום לטעויות.
לחלוטין.
אוקיי? אם אתה לא תקנה את העסקה במחיר הנכון, אתה יכול להיות בלטיים, למרות אמרנו אקסל תמיד סופג הכל.
תמיד יש בלטיים.
תמיד יש בלטיים, נכון.
קטן, גדול, אתה לא יודע, אבל תמיד יש בלטיים.
אבל לקחת את המרווח ביטחון שיש לך, אז אתה צריך להיות מאוד מקצוען במה שאתה עושה, ולהכיר את השוק מאוד מאוד טוב. אוקיי? זה לא מתאים לכל אחד. אם אתה עושה עסקה שאפילו היא מעל מחיר שוק, אבל אתה מחזיק אותה לטווח זמן ארוך, סיכוי לא רע שאפילו אתה תרוויח.
נכון.
אוקיי? אז אתה יכול קצת גם לטעות, נקרא לזה, בעסקה.
כן.
אז אותו דבר, שאתה עושה 100% מימון, בסופו של דבר, אם אתה עשית פה איזושהי טעות, אז זה בריבית דריבית, מה שנקרא. כן. זה, אתה יכול לכדור שלג קטן שהוא גדול, גדל, 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 ובסוף אתה מגיע למצב שאתה חייב הרבה, הנה, כמו הבחור הזה שהתקשר אליי, שהוא קנה דירה בסוג של 100% מימון, כן. רק כדי להגיד שהדירה שלי, אבל דירה של הבנק, ומצב, הנה, קרה מצב שהוא לא יכול לשלם, ואשתו לא יכול לשלם, ויש ילדים, וזה מצב מורכב, זה יכול גם לגרום לגירושים חלילה, או לפירוק של המשפחה, מי רוצה להגיע לסיטואציה הזאת?
אני חושב על כמות האנשים שאתה יודע, פנו אליי מעניין הזה, ואמרתי להם לא, כי הם באמת לא התאימו, כי אני חושב שיש איזה קריטריונים, קודם כל נתחיל בהכנסה פנויה, שהם יודעים לחסוך כסף כל חודש, לספוג את התזרים השלילי הזה שיש, ולצערי לא הרבה כאלה. אני טועה, אתה יודע, אם כאלה שבסוף כן נכנסו, אולי אצל אחרים לעסקאות כאלה, עכשיו, אם שהמצב הפיננסי פתאום השתנה, הריבית היא כבר לא אפס כמו שהייתה.
לגמרי.
כסף הוא לא זול. בסדר, הכסף פתאום בחצי שנה התייקר לכולנו במאות שקלים, אם לא אפילו אלפי שקלים, אוקיי? מה קורה עכשיו עם ההשקעות האלה שלהם? זאת אומרת, איך הם מסתדרים עם זה? וזה באמת ככה מעניין לדעת. אז אם מישהו דיבר איתי ועשה השקעה כזאת, אז בוא ניצור איתי קשר. זה באמת סכן. אולי זה אפילו יכול להיות אחלה פרק לפודקאסט.
ממש מעניין,
כן? כן. שי, אנחנו רגע לפני סיום. אתה יודע מה הולך לקרות?
מה הולך לקרות?
וואי, וואי, וואי. טוב מאוד שאתה לא יודע. אנחנו עוברים לפינתנו, השאלון המהיר. החוקים מאוד פשוטים, אני שואל, אתה עונה, טסט, מתי אני רגיש, על חוש הומור, מוכן?
יאללה, מוכן.
שאלה ראשונה, תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
יזם בכל רמה חבריי, צער בה.
יאללה. מי האדם שהכי השפיע עליך?
באופן כללי בחיים אשתי.
מגניב. כאילו, לאנשים לפעמים בחיים שלנו יש הרבה הרבה כוח, נכון?
לגמרי.
ספר מומלץ, מראש אני אומר, לא אבא עשיר אבא אני.
אז האמת ש...
אני מגיע אותך כי אתה קורא הרבה ספרים.
אז האמת שאת הספר שתרגמנו מאנגלית, המדריך המשקיע מתחיל, אז אמנם הוא... זה כמו אבא עשיר אבא אני, רק של שוק ההון.
כן.
אז לגמרי מי שעוד לא עשה את הצעד של לעשות איזשהו תיק שוק ההון, זה עושה קפיצה טובה.
כן. מגניב, הדבר הראשון שהיית לוקח איתך, להי בודד.
מקבוק מים.
הדבר האחרון שהיית לוקח איתך, להי בודד.
יכול להיות טלפון. ככה מתנתק לגמרי.
אתה צ'קט, היא בודד. היצעה הכי טובה שנתנו לך.
היצעה הכי טובה שנתנו לי. האמת, לקפוץ למים, לעשות. זאת אומרת, לא להישאר על הגדר, גם ולא להיות פרפקציוניסט.
יפה מאוד, חשוב מאוד. איזה תחביב יש לך?
איזה תחביב יש לי? אני משחק טניס.
וואלה.
כן.
מגניב. כן. קטע מקצועי כזה או שתחביב?
תחביב? כל שבוע.
שאלת על תחביב, תכלס. איפה אתה רואה את
עצמך? פעם אחת הצלחתי לנצח את המאמן, אבל אולי הוא ויתר לי קצת, לא יודע, הוא מקצועי, אני פחות.
תפס אותו ביום קצת פחות טוב. הוא לא עשה חימום משהו. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
בעוד 10 שנים אני רואה את עצמי נוגע ועוזר להרבה מאוד אנשים. להתנהל עם הכסף שלהם בצורה טובה, בין אם זה באמצעות הטכנולוגיה, בין אם זה באמצעות הכנסים, הספרים שייצאו בעתיד, אבל בסוף שיהיה איזושהי מערכת אחת ענקית, שכל מי שרוצה להבין יותר בכסף, שיהיה לו קל לעשות את זה. או לה, כמובן.
כן.
באתי פשוט בגוף ראשון.
אנחנו מדברים בלשון הסחרוני.
כן.
אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
Just do it. לגמרי איש של עשייה, כל היום עושה דברים, גם אני יכול להגיד את זה, היה לי לא מזמן, היה לי איזה לילה שאני מנסה לישון, ולא, ככה לא הצלחתי לישון, כי היה לי איזה רעיון, רעיון שהיה לי, ואמרתי, אם אני הולך לישון, אני לא אזכור אותו. אז הלכתי, ציירתי ככה על דף איזה רעיון, אוקיי, איזושהי סכמה של כל מיני טבלת מצבים כזאת, ואז חזרתי לישון, אמרתי, וואי, יש לי עוד רעיון. ואז ככה, כל פעם צילמתי את זה, שלחתי את זה ככה לבר, לשותף שלי, ואז בבוקר שלחתי גם איזו עוד הודעה, ואז הוא אמר לי, שמע אחי, אתה לא ישן, מה יש לך? שולח לי הודעה ב-3, ב-4, ב-5, ב-6. אז כן, אז...
איך להסביר לו שרעיונות מגיעים, אתה יודע, דווקא בלילה שיש איזה שקט...
כן, שאף אחד לא מציג לי ואני לא מחויב לענות לאף אחד.
כן, בדיוק. שאלה מעניינת, לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
אני הייתי הולך. יכול להיות שהייתי נכנס לתוך המוח של אשתי. זאת אומרת, להבין איך היא רואה את העולם לפעמים.
לא, זה מצליח.
זה ממש מעניין אותי.
זה לא יעבוד.
לא סתם, זה...
אבל חייב להגיד לך שתשובה מקורית, אוקיי?
לא, זה לא רק ש... באופן כללי, להיכנס למוח של אנשים לראות את ה-point of view, מה הם רואים, שאני אומר משהו שפעמים נראה לי מאוד טריוויאלי, מאוד ברור, הצד השני אומר טענה כנגד, אבל הוא באמת מאמין בה, אז... ולא תמיד מגיעים לעמק השווה, אז השאלה איך הוא רואה את זה, או איך היא רואה, זה מאוד מעניין.
מה הסיפור שהוא מספר לעצמו?
כן.
מגניב. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
שנייה.
וואלה, יפה מאוד.
קם ואני על המחשב. לפעמים אפילו לפני שאני מצחצח שיניים, ואז אני מצחצח שיניים. עושה קודם משהו לעצמי.
פעולה.
ואז זה.
מגניב. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
אני חושב שזה שעזבתי את השכיר ואני עכשיו אדון לעצמי ו...
איך זה... היה המעבר הזה? כאילו להתנתק רגע ואתה יודע, מחיים נוחים, יש מזכורת, דופקת, אתה יודע, להיות שכיר.
אז זה לא קל, זה המון כזה כמו השטן והמלאך כזה על הכתפיים. אתה אומר מצד אחד, רגע, זה מה שחינכו אותי כל החיים, זה מה שלמדתי, זה... כל הזמן יתרונות וחסרונות. מצד שני, אני רואה כמה פידבקים הסביבה נותנת לי על העשייה שלי, על זה שמישהו עזרתי לו בטלפון, על איזה הודעת וואטסאפ שמישהו שלח לי. כל מיני פידבקים שבעבודה לא קיבלתי כל כך הרבה פידבקים עד כדי כך.
כן.
אוקיי? לא אמרו לי, סבבה, עשית כל הכבוד. אבל אם כולם צועקים עליך במרכאות שמשהו טוב, אז אולי זה כנראה טוב.
כן.
כי לי, כמו שאתה אומר, הנה, זה חוזר למה שאמרנו קודם, על ה-3-5% מהסביבה, אז אנחנו כרגע נמצא במקום שמבחינתי, כולם יודעים את זה, את מה שאני יודע. כולם מכירים, כולם זה, אבל זה לא ככה. או מבחינתי כבר לעשות את הפודקאסט במרכאות, זה כבר ברגיל, אוקיי? אבל אתמול עשיתי שיחה עם מישהו שאמר לי, שמע, אתה לא יודע כמה אתה השפעת עליי, אוקיי? אמר לי, בטח אומרים לך את זה הרבה, אוקיי? וכשסיימתי איתו את השיחה, ראיתי הודעה שלו נקרא, בדיוק אותו דבר. אז כאילו אתה אומר, וואי, בוא נה, אתה חייב, יש לי מוטיבציה, אתה חייב להמשיך לעשות ולהנגיש ידע לאנשים, כי זה עוזר להם. אתה לא מרגיש את זה, כי אתה לא איתם, כמו שאנחנו עכשיו פה פיזית, ודיברנו גם לפני, ונדבר גם אחרי, אבל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים, זה משפיע ונוגע בהרבה מאוד אנשים, זה כמו שאמרת, בעוד 10 שנים רוצה לגעת, לא לגעת פיזית, אלא באמת לעזור לאנשים, אוקיי? בתפוצה מאוד גדולה.
מדהים, מדהים. שאלה אחרונה.
את
מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
וואו. האמת שנראה לי שהוא לא היה פה, אז האמת ששותף שלי יובל קליין, אם אתה מכיר, למען איתו. אני למדתי אצלו נדלן, אז עכשיו שתוכל לצלול איתו מאוד מאוד לעומק בנדלן. הוא גם שמע עם מקרקעין במקצוע, והוא גם מכיר את עולם הנדלן, לא רק מדירות פרטיות, הוא עשה גם שמעות לכל מיני... פרויקטים מאוד גדולים, אז זה מעניין דווקא, יודע, ושהנפיקו לבורסה וכל מיני כאלה, אז הוא יודע לדבר גם על נושאים שאני פחות מכיר, אני אפילו לא יודע להגיד עליהם, אני לא יודע, כן, יש לו עולם שלי.
מה שאתה לא יודע, שאתה לא יודע.
בדיוק, זה עדיין, אני יודע שאם אני אצטרך משהו, אני פשוט, זה הפוקל פוינט, אז אני אפנה אליו, אז אני חושב שיכול להיות לך שיחה מאוד מעניינת איתו.
יאללה, מגניב, אבל אני בדרך.
בדרך אליך.
כן, טלפונים אחר כך. קודם כל תודה רבה, ורגע חברים, אם אתם צופים בנו בערוץ היוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה לערוץ ועל כפתור הפעמון שתוכלו להישאר מעודכנים. אם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על הכפתור העוקב ודרגו אותנו בחמישה כוכבים. בכלל, תכתבו איך היה הפרק, שאלות, לבבות, לייקים, כל דבר שיכול לעזור לקדם ככה את הפרק ולהפיץ את הידע הזה לעוד אנשים. שי, כיף להיפגש איתך גם פנים מול פנים.
נגמר.
כיף שהתארחת, אני חושב שהיה באמת רעיון מלא ערך. המון המון תודה.
תודה לך. כיף להיות פה. תודה לכם.
ניפגש בפרק הבא, תעשו השקעה נכונה בנדל"ן. ביי ביי חברים.